מוריי ורבותיי, אני אעשה פרסום קטן למי שהולך להצטרף. קודם כל, שלום לכל הלומדים במכון ובבית. אנחנו נמצאים במפגש נוסף של פרשה ונפש בחבלי משיח, מתורת מורנו ורבנו הרב אלישע וישליצקי זצ"ל. בעזרת השם, בשנה הבאה, כלומר, כשנתחיל מבראשית, אנחנו ככל הנראה נלמד השנה מתורתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, על פרשת השבוע. בסדר? כן. אז מי שירצה שיצטרף אלינו, נדמה לי שזה ייקרא סוד התולדות. אנחנו ככה כל שבוע נתעסק בסוגיה מתורת הרב אשכנזי, בעזרת השם. זה לא נראה לי מהשבוע הבא, מה שנקרא אחרי החגים. כן, אנחנו נסיים עם נסיים את הדברים של הרב, ונעבור לדברים של הרב אשכנזי, בעזרת השם. טוב, אז ככה, אני מקווה שיש לכם תנכים. היום אנחנו, כידוע, כל הארץ מציינים את התאריך י' באלוד, עיד אל ביפר, האירוע הגדול שהתרחש לפני שנה, אירוע הביפרים ששינה את פניה של המלחמה, והחל האירוע הגדול שבסופו של דבר הוביל גם לקריסה של איראן. אנחנו מודים להשם בתודה מאוד מאוד גדולה על הניסים, ואנחנו מתפללים על העתיד שימשיך לעשות לנו עוד ניסים ועוד ישועות, ניצחונות גדולים, וישועות גדולות, והצלחה לחיילי צבא הגנה לישראל, ובשורות טובות, המשך כל הבשורות הטובות בעזרת השם. אנחנו בימי תשובה, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה תהליך עמוק מאוד של תשובה בסופו של דבר. מה זו תשובה אם לא חזרה לכל חזרה לחיים שלמים? וזה מה שקורה עכשיו. אנחנו חוזרים לאט לאט לחיים יותר מתוקנים, בהרבה הרבה היבטים, וזו הזדמנות גם להגיד תודה להשם, וגם תודה רבה לכל חיילי צבא הגנה לישראל שעושים לילות כימים, כדי להגן עלינו ולעשות באמת כל מה שאפשר, כדי שכולנו נהיה מוגנים. בעזרת השם. הסוגיה שאנחנו הולכים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת, ויש לה השלכות רבות בכל מיני היבטים, ואפשר להגיד שהיא אולי הסוגיה שנראית לפחות מנוגדת כמעט לעבודת חודש אלול. עבודת חודש אלול היא עבודה שאפשר להגדיר אותה כיראה. עבודת היראה, חודש הרחמים והסליחות, הוא גם מכונה ימים נוראים, נוראים מלשון יראה, לא מלשון נוראים ואיומים, אלא מלשון יראה, מעוררים יראה. והסוגיה שאנחנו נדבר עליה בפרשת כי תבוא, היא סוגיית השמחה, שנראית על פניו כסוגיה שמנוגדת לכל העניין הזה של היראה. אני אגיד את זה בלשונו של הרב אלישע זצ"ל, בפתיחת השיחה שלו לפרשת כי תבוא: הקריאה של פרשת כי תבוא היא תמיד בעיצומו של חודש אלול. אחד הנושאים המופיעים בפרשה הוא נושא השמחה. כשאומרים ליהודי את המילה אלול, זה מתחבר לו עם ימים נוראים, יום הדין, יום כיפור, סליחות, שופר, ובן אדם מה לך נרדם. מושג השמחה נשמע פחות קשור לאלול. שמחה משדרת משהו אחר לגמרי. התורה כדרכה לא מנסחת שאלות ותשובות, אלא מבררת נושאים וסוגיות, ובקיצור ככה הוא נכנס לנושא. שמחה. איפה יש לנו שמחה בפרשת כי תבוא? ואיפה יש לנו שמחה בהבנה של הימים האלה? כוונה, איך הימים האלה קשורים לשמחה, אם בכלל? אז קודם כל, אפשר באופן כללי להגיד שהיעד של כל הימים הנוראים הוא יעד שמוביל אל השמחה, נכון? למה? בגלל שהיעד אחרי הימים הנוראים הוא הסוכה ושמיני עצרת. נכון ששמיני עצרת הפך להיות עבורנו יום שמסמל גם זעזוע גדול, אבל באופן כללי, שמחת תורה וחג הסוכות, שהוא זמן שמחתנו, אלו ימים של שמחה. אז התהליך כולו מוביל אל השמחה. אבל באופן כללי, צריך לברר מה מקומה של השמחה בעבודת השם, איך עובדים את השם בשמחה, מהי השמחה, ואיך כל הסוגיות האלה קשורות לפרשת כי תבוא. אז למי שיש חומש או תנ"ך, תפתחו בבקשה בספר דברים, פרק כ"ו, פסוקים א' ב', מצוות הביקורים. והיה, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירישתה וישבתה בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, לשכן שמו שם. תודה רבה. אז הפסוקים האלה מדברים על על השלבים היותר מתקדמים בהיאחזות של ישראל בארץ. כשעם ישראל נאחז בארצו, הוא מביא את הביקורים, וכשמביאים את הביקורים אל המקדש, מביא הביקורים עומד לפני המזבח, כשהכהן מלווה אותו, והוא מקיים את מצוות מקרא ביקורים. מה זה מקרא ביקורים? הודיה להשם על כל הטובה שהשם גמל עם ישראל מזמן האבות ועד ימינו. בואו נראה את הפסוקים, שם פסוקים ג' עד י', ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, קיבעתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. ומסיימת התורה את נושא הביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אז מה אנחנו רואים כאן? שמצוות הביקורים קשורה לשני עניינים. מה הם שני העניינים? נושא אחד זה הכרת הטוב על מה? על הארץ הטובה. והנושא השני זה השמחה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. בואו נראה את לשון הרמב״ם. שולם עליכם. שלום. אומר הרמב״ם, אין מביאים ביקורים אלא משיבת המינים האמורים בשבח הארץ, והם חיטים, שעורים, ענבים, תאנים, רימונים וזיתים ותמרים, ואם מביא חוץ משיבת המינים, לא נתקדשו. מה לומדים מזה? שמצוות הביקורים היא רק מפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל. מכאן אנחנו רואים שמה? שהשמחה קשורה באופן ישיר לארץ ישראל. בסדר? אני אראה את זה רגע למי שיש פה אורחה עם הקדוש. רגע. כל הכבוד לך שהלכת לטפל ב... זה הילד או ילדה? כן? כל הכבוד. לא, אני הייתי בטוח שאתה תסגור את הדלת. ואתה במקום לסגור את הדלת ולהגיד, אני את נפשי הצלתי, אתה הלכת לדאוג. ובאמת שהקדוש ברוך הוא, כמו שאתה שמעת את זעקת הילד, רגע, ילדה? ילדה? אז ככה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילות כל עם ישראל. תפילותיכם, תפילות כל עם ישראל. זה מאוד מאוד, לא, זה מאוד, מאוד ריגש אותי באופן אישי, כי אמרתי, הדבר הכי פשוט זה שבן אדם אומר, שמע, אני לומד עכשיו, אז זהו, למה לא לוקחים אחריות על הילדה הזאת? אבל אתה אומר, לא, בוא נראה מה הסיפור שלה. יפה מאוד, אהבתי. זה לא רק אהבתי, זה כמו הסיפור של אדמו"ר הזקן. אז רגע. אני לא רואה עכשיו את דברי אור החיים הקדוש, אבל תסתכלו בהתחלת הפרשה, ואתם תראו שאור החיים הקדוש אומר, למה כתוב והיה? הנה, אני חושב שמצאתי את זה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. נכון? רגע. אור החיים הקדוש אומר, והיה לשון שמחה, להעיר בעין שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ. על דרך אומרו, אז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. כלומר, שארץ ישראל מסיבה כלשהי קשורה לנושא השמחה. בסדר? זו נקודה מאוד מעניינת. למה? למה ארץ ישראל קשורה בעניין השמחה? אני אראה לכם משהו מרתק שבספר של הרב דרוקמן הוא מביא את זה, זה לקוח מתוך ארץ חפץ. זה אדמור החלוץ, אסף פסקאות של הרב קוק על ארץ ישראל. תראו איזה דברים הרב קוק כתב כשהוא היה בחוץ לארץ, באנגליה, על זה שהוא מתגעגע לארץ ישראל. תראו מה הוא כתב. הלב מתגעגע אחרי ההשגה של ארץ ישראל, אחרי האמונה של ארץ ישראל, אחרי הקדושה של ארץ ישראל. איה לוקחים את השמחה של ארץ ישראל, את השלווה הפנימית של ארץ ישראל, את הדבקות של ארץ ישראל, את האמת של ארץ ישראל, את העוז והאומץ של ארץ ישראל. חוסה השם, רחמנה, אל רחום וחנון, חמולנה, וזקנינה לשוב אליך בתשובה שלמה, והשיבנינה אל ארץ חמדתך. זקנינה לראות בשמחת גוייך, להתעלל עם נחלתך. רחם רחם, אב הרחמן, חוסנה, הושיענה, האל המושיע. איזה תפילה. ארץ חפץ, חלק ה', זה פרק ה', פסקה י' א'. ארץ חפץ, זה הרב קוק, כן. ארץ חפץ, פרק ה', פסקה י' א'. מופיע גם בספר של רב דרוקמן על פרשת כי תבוא. בכל אופן, אנחנו רואים פה מדברי אור החיים הקדוש, שיש פה דבר מיוחד, שארץ ישראל קשורה לעניין השמחה. מה זה שמחה? ולמה ארץ ישראל קשורה לעניין השמחה? בהקשר הזה, כדאי להזכיר כאן דבר שהרב צבי יהודה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, וזה רעיון מאוד יסודי, והוא קשור גם לעניין השמחה. ואחר כך אנחנו נתגלגל לראות את העניין הזה גם. למה והיה זה לשון שמחה? ולמה ויהי זה לשון צער? למה והיה לשון שמחה ויהי לשון צער? אז הרב צבי יהודה נוהג לומר ככה. והוו יש לה סגולה מיוחדת בעברית. היא וו ההיפוך, היא הופכת דברים. לדוגמה, היה זה לשון עבר, נכון? היו היה. כשאתה מוסיף וו למילה היה, למה זה הופך? לעתיד. היה זה לשון עבר, והיה באחרית הימים, זה לשון עתיד. יהי זה לשון עתיד. כשאתה מוסיף וו ליהי, אז זה מתהפך לעבר, ויהי בימי אחשוורוש. לדוגמה. מה זה אומר? זה אומר שהיה, כשמוסיפים לו וו, זה הופך להיות עתיד. אז והיה כי תבוא אל הארץ. אין והיה אלא לשון שמחה. אז הרב צבי יהודה היה מסביר את זה ככה. למה? מתי יש שמחה? מתי שמשהו הופך להיות עם תקווה לעתיד? כשהעבר הופך להיות עם תקווה לעתיד, זה שמחה. אבל כשהעתיד הופך להיות עבר, זה צער. אני לא שמעתי את הדבר הזה מהרב צבי יהודה, אבל אפשר להגיד אותו דבר על ארץ ישראל. אפשר להגיד שארץ ישראל היא מקום שבו גם הדבר שהיה בעבר הופך להיות בסופו של דבר איזו שאיפה לעתיד. והיה, יש שם איזה היפוך של העבר לעתיד, יש תקווה פה לעתיד. אבל בגלות, גם דברים שנראים לך כאילו הם עתיד, הופכים להיות בסופו של דבר סוג של עבר, ויש שם איזה צער שנמצא שם מאחורי הקלעים. אבל, אם הזכרתי את הדברים של הרב צבי יהודה, אפשר להגיד גם את הרעיון המאוד מאוד יסודי שלו על ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. ומה מיוחד בדבש ובחלב? שהחלב והדבש הם מאכלים שיוצאים מדברים טמאים. הדבש הוא דבש שיוצא מדבורה שמפיקה את הדבש. אני מדבר על דבש דבורים ולא תמרים. הדבש יוצא מדבר תמה, כי הדבורה מפיקה אותו. והחלב הוא דם שנעקר, כמו שהגמרא אומרת בחולין, והוא נעשה חלב. כלומר, התמה הופך לטהור. אז מה הסגולה של ארץ ישראל? שהיא הופכת תמה לטהור. היא לוקחת דבר אטום, תמה, אסור, אסור כמו שבעל התניה אומר זה קשור, שאי אפשר לשחרר אותו, והיא מתירה אותו, היא משחררת אותו. זו נקודה לדעתי מאוד מאוד יסודית ועמוקה להבנת השמחה של ארץ ישראל. כלומר, הסגולה של ארץ ישראל זה היכולת להפוך דברים שאי אפשר לשחרר אותם, לדברים שאפשר לשחרר אותם. זה הסוד של ארץ ישראל. כלומר, מה זה שמחה? בוא נחזור עוד פעם להבין מה זה שמחה. שמחה זה שחרור, בדיוק. שמחה זה שבן אדם מרגיש שהכוחות שלו יכולים להשתחרר, שיש לו מקום, שהוא מרגיש שהוא לא מקובץ. כשבן אדם שמח, יש התרחבות. זה כמו, אפשר להגיד ככה, עצבות זה הסתר של הנשמה. ושמחה זה גילוי נשמה. רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי שהאדם צריך לעבוד את השם בשלושה דרכים. אהבה ויראה ושמחה. מה יוצא לפי זה? שהשמחה היא שילוב מאוזן בין אהבה ובין יראה. אהבה, יראה, שמחה. מה זה אומר? אגב, תשימו לב שזה מאוד מאוד מזכיר את היחס בין שלושת הרגלים. פסח זה חג האהבה, כי הקדוש ברוך הוא גואל אותנו באהבה. שבועות זה חג היראה, נכון? כי מה שקרה לנו במעמד הר סיני זה הייתה יראה מאוד גדולה. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. ככה, זה ההסבר למה מעמד הר סיני היה בקולות וברקים ורעמים. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. וחג הסוכות הוא המאוזן שבין פסח לבין שבועות. זה חג השמחה. מה השמחה? שאתה יכול לחיות בארץ שבה מצד אחד אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, ומצד שני יש גם לך מקום בעולם. אתה לא צריך להתבטל לגמרי, וזו השמחה. כלומר, יראה זה ביטול. לכן התורה ניתנה במדבר, כי יש בה משהו שכשאתה עומד תחת הציווי האלוהי, אז אתה בטל. פסח זה חג האהבה, כי הקדוש ברוך הוא זה שפועל את כל הגאולה, אתה לא עושה שום דבר. אבל סוכות זה זמן שבו מצד אחד הקדוש ברוך הוא גואל אותך, ומצד שני אתה יושב בצל האמונה של השם. כלומר, אתה מקבל מקום, יש לך מקום. זאת הייתה ככה הערה קטנה בעניין הזה. ובכל זאת, צריך להתבונן לעומק על העניין של השמחה, המשמעות של השמחה. אהבה ויראה ושמחה, כן, ככה רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי. במאמר שלישי הוא מדבר על החסיד, גם במאמר שני הוא מזכיר דברים דומים. בכל אופן, הגמרא מלמדת, ואני חושב שזה מאוד מתחבר לי עם היום הזה. זאת אומרת, היום הזה, ההודעה שיש לנו על מה שהיה היום, על הניסים שהיו לפני שנה היום. מה הדבר שגורם לכך שבארץ ישראל יש שמחה מיוחדת? אז דיברנו על זה שארץ ישראל יכולה להפוך את הרע לטוב, היא יכולה לקחת את התמה ולהפוך אותו לטהור. בארץ ישראל יש התפשטות של הכוחות, ואני רוצה שניגע פה בעוד נקודה שקשורה לעניין הזה. הגמרא במסכת ברכות בדף למד א', עמוד א', מביאה דרשה בשם רבי יוחנן ורבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, רבי יוחנן מביא דרשה בשם רבי שמעון בר יוחאי. ככה אומרת הגמרא, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אי מתי? שואלת הגמרא, בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה הכוונה בעולם הזה? ומסבירים הגאונים, באוצר הגאונים בזמן הגלות. בסדר? מה הכוונה בעולם הזה? בזמן הגלות. מה הבסיס של הדרשה הזאת? פסוקים בתהילים שכולם מכירים. שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים יגדיל אדוני לעשות עם אלה, שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מהפסוק הזה? שכשעם ישראל שב אל מקומו, אז יש שמחה. עכשיו, הדבר הזה מפתיע מאוד. למה זה מפתיע? כי מי שאומר את המימרה הזאת, רבי יוחנן, וגם רבי שמעון מלקיש, איפה הם חיו? בארץ ישראל. הם היו אמוראים ארץ ישראלים. אז למה הם אומרים, אז אם עלי שחוק פינו ולשוננו רינה? לכאורה הם חיים בעצמם בארץ ישראל. מה התשובה? מה? יפה. אז קודם כל, התשובה הפשוטה, רוב עם ישראל היה בבבל. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, בזמן של רבי יוחנן וריש לקיש, מי שלט פה בארץ? נכון? לא הייתה שמחה. כלומר, מה גורם בסופו של דבר לשמחה? זה שעם ישראל שולט. כן, במילים אחרות הייתי אומר ככה. וכאן זה ההסבר שאני חושב זה עומק העניין של השמחה של ארץ ישראל. למה בן אדם מרגיש שהוא לא יכול להיות משוחרר? למה בן אדם מרגיש שהוא נמצא במצוקה בחיים? בגלל שיש כוחות שונים שמתנגדים אליו. לפעמים זה כוחות בנפש. בן אדם אומר, תשמע, יש בתוכי משהו שלא נותן לי לשמוח עד הסוף. למה? כי אני דואג. לא יודע, דואג לפרנסה. אז הוא לא יכול לשמוח עד הסוף, כי משהו שם חונק אותו, משהו עוצר אותו. מתי בן אדם יכול לשמוח? שהוא מרגיש ששום כוח לא מיצר עליו. נחלה ללא מיצרים. אבל מה יגרום לזה שאתה יכול לחיות חיים משוחררים, נחלה ללא מיצרים? מה יכול לגרום לזה? רק אם אתה מצליח בסופו של דבר לתת, או לתת לכל כוח את המקום שלו, או שאתה מצליח להכריע את האויבים שלך. בסדר? זאת אומרת, אם אתה מצליח לתת לכל כוח בחיים שלך את המקום שלו, אתה יכול לשמוח. כי אין שום כוח שמתנגד אליך. כי כולם שתפים איתך פעולה בסוף. אבל אם יש איזה התנגדות, אתה לא יכול לשמוח עד הסוף. אז זה כל כך מתאים למה שרבי יהודה הלוי אומר במאמר שלישי בכוזרי, הוא אומר, מי הוא החסיד? החסיד הוא המושל, המושל. מי שמנהיג את המדינה שלו בצדק. נותן לכל אחד את מה שהוא צריך בשביל שהוא ישתף איתו פעולה. אז זו השמחה. השמחה כשמישהו משתף איתך פעולה, שאין לך התנגדות. היה לי איזה רעיון שחשבתי עליו בימים האחרונים, מה זה העניין של כל השופר? כל השופר זה קול שנמצא כל הזמן בתוך כל בן אדם. בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. כל השופר זה הקול האלוהי שיש בתוך האדם. מה הבעיה? שיש בתוך האדם מלא מלא קולות. מרוב הקולות האחרים הוא כבר לא שומע את כל השופר שיש בתוכו. אז מה העבודה של חודש אלול? להוריד את כל הקולות האחרים שבן אדם ישמע את הקול הפנימי. ואז הרעיון של הקול הזה זה לא לבטל את כל הקולות האחרים, אלא שכולם ישתפו פעולה עם הקול הזה. זה המנצח של כל הקולות שלך. בדיוק, בדיוק, במקום, בדיוק, נכון, במקום לחשוב שכל השופר, התפקיד שלו זה לחנוק את כל הקולות ולבטל את כל הקולות, כל השופר, התפקיד שלו זה בעצם לגרום לכל הקולות לקבל וקטור, איזה כיוון. כולם מתרכזים סביב הר סיני. כולם מתרכזים. מה? נכון. מה? לא, הקול, זה שהשופר, אני אומר, זה שהשופר הוא הקול של הנשמה, יש לזה מקורות שונים. כלומר, שזה הקול האלוהי, שהזכרתי את המשנה במסכת אבות בפרק ו', בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. ברכות, סליחה, אבות, פרק ו'. פרק ו', אני לא זוכר עכשיו איזה משנה, אבל המשנה שם אומרת, זה ברייטה, היא אומרת שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, ומכריזה ש... הבריות צריכות להתבייש, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שמה? שהם לא לומדים. מה הכוונה אבל של הקול הזה? הקול הזה הוא הצער של הנשמה, שהאדם לא מחובר לרצון האלוהי. הוא לא מחובר לקול האלוהי. כלומר, הקול האלוהי זה קול השופר, זה הקול הנקי שיש מאחורי כל הרעשים וכל קולות הרקע. ואז כשבן אדם מרגיש או שומע את הקול האלוהי הזה, ואז כל הקולות מקבלים פתאום את המסגרת הנכונה, אז מה קורה להם? פתאום יש פחות התנגדויות. הם לא מתנגדים כי כולם משתפים פעולה. בעצם כל העבודה של ימי אלול, מה זה? זה עבודה של לנסות לייצר אינטגרציה נכונה בין הקולות השונים שיש באדם. ואז המטרה היא לא לגרום לאדם עצב וצער, אלא לגרום לו שמחה. במילים אחרות, אפשר להגיד שהשמחה, כאן זה נקודה מאוד עמוקה, השמחה היא היכולת של בן אדם להיות כלי לקול האלוהי שיש בתוכו. העבודה שלנו זה להיות כלי לקול האלוהי. למה? כי הקול האלוהי זה לא אני משמיע אותו. העבודה שלנו זה לשמוע את קול השופר. אנחנו שומעים את קול השופר, אז מי שומע? מי תוקע בעומק? הקדוש ברוך הוא תוקע. זה העבודה שלנו. חודש אלול. בזוהר, אז רגע, אז כאן מתחיל להתברר העניין שדיברנו עליו. בעצם גם אדם שנמצא בתוך קונפליקטים בחיים, וגם עם שנמצא בתוך מקום עם הרבה אויבים, אז מה קורה לו? יש לו התנגדויות מבחוץ, אז הוא לא יכול לשמוח עד הסוף. מה יגרום לך לשמוח? כשאתה שולט פה, שאין לך אויבים, גם בתוכך וגם מסביב. אז למה בעבוד רשעים רינה? למה ביום כזה אנחנו שמחים? למה? כי יש פחות ביטול לקול האלוהי שיש בעולם. י' אלול, היום, לפני שנה היה את הביפרים, זה איד אל ביפר. ככה נהוג לקרוא ליום הזה. איד אל ביפר, כן. זה כל שנה צריך להודות להשם על זה, שזה הצליח, מעל המשואה. אתם מבינים אבל למה יש פה שמחה? כי הנשמה בעצם מתפשטת עכשיו, אין התנגדויות מבחוץ. לא, זה לא קיים, אתה צודק, זה לא קיים, אבל מה זה שליטה?
אתה יודע את המקום של כל כן, כל ערוץ שיש לך במוח, אתה יכול להיות מוטרד, אבל אתה יודע לשלב את זה ביחד כדי שיהיה מאוזן ולא יגרום לך
נכון? אגב, זהו, אבל מה זה האיזון הזה? למה דווקא בארץ ישראל? כי קודם כל, ארץ ישראל זה מקום שבו גם לטבע של האדם יש מקום. זאת אומרת, בדרך כלל, אתה יודע, אם אין לך, בוא נגיד את זה ככה, מה זה גלות? מה המשמעות של הגלות בעומק? גלות זה אומר שאין לך מקום בעולם. אין לך מקום, אתה באמת מתארח אצל מישהו אחר. אין לך מקום, זה אומר שאתה לא יכול באמת לשמוח, אתה יודע, שבן אדם נמצא בבית של מישהו אחר, ייתנו לך את הדברים הכי טובים, אבל עדיין אתה מרגיש אורח, זה לא הבית שלך, זה לא המקום שלך. קל וחומר אם אנשים לא רוצים שאתה תגור אצלם בבית. בסדר? אז מה זה להיות בבית שלך? זה להיות במקום שבו יש לך מעט, אבל זה שלך. יש לך מה שאתה צריך בשביל לחיות, וזה נותן לך שמחה. ארץ ישראל היא מקום של העם היהודי. איך אמר ראש הממשלה, לפני כמה ימים, נכון, הוא התראיין בערוץ אבו עלי אקספרס. אז בריאיון הזה הוא אמר, שאלו אותו על האנטישמיות הגוברת היום בעולם. אז הוא אמר שיהודים ידעו שיש לאן להגיע, שיש בית ליהודים. לעם היהודי יש בית. אמר, זה לא היה פעם. פעם לא הייתה אפשרות. יהודי היה צריך לנדוד מפה לפה, לעבור מכאן לשם. יש היום ליהודים בית. אז הוא אמר להם, תבואו, בואו, יש בית. יש מספיק מקום. אנחנו נמצא לכם מקום.
אני לא שייך לשם.
אז תדע לך שזה מאוד יפה. אם אדם מרגיש את זה, זה כבר מעלה. זה כבר מעלה. להפך, הם מרגישים פה, הם יכולים פה בבית להרגיש. יש זוהר בפרשת במדבר שאומר ככה, אני אקרא את זה בתרגום, בתהילים פרק קוף, שהיינו מומלץ להגיד אותו היום, עוד היה. כתוב אחד בתהילים אומר, עבדו את השם בשמחה. כתוב אחר אומר בתהילים בפרק ב', עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. אז בשמחה או ביראה? מה בין זה לזה? אומר הזוהר הקדוש, אלא כאן, בזמן שישראל שורים בארץ הקדושה, כאן, בזמן שישראל שורים בארץ אחרת. בסדר? זה זוהר, במדבר. בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, למה היום אנחנו מרגישים פחות, או יש אווירה אחרת של חודש אלול, חודש יותר של שמחה? למה? כי אנחנו בארץ ישראל, זה עבודה אחרת. יש עבודה אחרת. בדיוק, אנחנו מתקרבים להליכה לבית השם, יפה אמרת. אז אם אתה הולך בדרך לבית השם, גם אם אתה רק בתחילת הדרך, אתה כבר שמח. אבל הנקודה, לדעתי הנקודה שהכי מדהימה בכל הסיפור הזה, בפרשת כי תבוא, אחרי כל העניין של השמחה והכל, הנגטיב, הצד ההפוך, הוא הצד המזעזע בפרשה. תפתחו בדברים פרק כ"ח, פסוקים מ"ה עד מ"ז, בקללות, ובאו עליך כל הקללות האלה, ורדפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו, אשר ציווך, סליחה, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. איך זה יכול להיות שהשמחה, מילא אתה אומר זה מעלה כל כך גדולה, אבל למה עונשים כל כך חמורים על זה שאדם לא עובד את השם בשמחה? מילא אתה אומר זה מעלה גדולה, אבל למה עונש כל כך נורא? מה אתם אומרים? מה הסיבה שהעונש כל כך חמור לאדם שלא עובד את השם בשמחה? למה? מדהים, 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 מדהים. מדהים. זה דבר כל כך נפלא. אני אגיד למי שלא שמע בבית, תזכיר לי את השם?
ישראל.
ישראל אמר דבר כל כך נפלא, בשם הרב ביגון. הרב ביגון אמר שהשם יאריך ימה בטוב, הנעימים. ששמחה היא ביטוי לאהבה. ואם אדם עושה משהו לא בשמחה, אז סימן שהוא לא מרגיש קשר למי שנתן לו את הדבר הזה, למי שעושה את הדבר הזה. ואני חושב שיש פה משהו מאוד, בדוגמה הזו יש משהו מאוד חזק, כי יכולים להיות שני אנשים שעושים את אותו דבר, ואחד המעשה הזה יהיה בשבילו ברכה, והשני זה יהיה כללה. אבל מה הכוון הכללה? אותו מעשה יגרום לאדם הזה נזק. כי מה שהפריע לי, או מה שקשה לי בפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל, מילא היית אומר לי, לא עבדת את השם אלוקיך, אבל עבדת, אבל לא בשמחה? כן. כי אם אדם עושה את זה לא בשמחה, זה מראה שהוא לא מבין מה הוא עושה בכלל. כן. אז כאילו אותו מעשה בעצמו מקטרג עליו. כאילו זה כמו שכשבן אדם עושה, כמו שאמרת, אתה נותן, אבל אתה נותן את זה בלי הלב, עדיף, עזוב, כבר לא נתת, היה עדיף. אבל כשאתה נותן ואתה לא עושה את זה בשמחה, אתה מראה שאתה לא קשור בכלל. וזה, מה? כן, אבל בן אדם יכול להגיד, מילא בסדר, נו, אז מה עדיף שאני לא אעשה? כן, יש דברים שעדיף שאתה לא תעשה, אתה יודע למה? בגלל שאם אתה עושה את זה ככה, זה סימן שאתה לא מבין בכלל מה אתה עושה. אתה לא קשור לזה בכלל. אז כמו שבן אדם יקבל פרס של מיליון דולר, ויעשה, מיליון דולר, בסדר, מיליון דולר, נו. אתה לא מבין מה קיבלת, אתה לא מבין. אז אם אתה לא מבין, עזוב אותך. אז אני חייב, ממש, הזמן שלנו מתקצר, והנושא הזה הוא נושא מאוד 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 מעניין, אבל יש סיפור שהרב אלישע היה תמיד מדבר עליו בהקשר של השמחה, וזה סיפור שמופיע בספר מלכים, ב' פרק ג', פסוקים ט' עד ט' ו', מלכים ב' פרק ג', פסוקים ט' עד ט' ו', זה מדבר על כל הסיפור של המלחמה במואב, עם מלך ישראל והנביא אלישע וכולי, כל הסיפור הזה ניכנס אליו ככה בזריזות. הרב אלישע היה מאוד מקפיד להדגיש, בעיקר לדור הזה, שהנושא של עבודת השם בשמחה הוא נושא שמאוד תופס, לימוד חסידות, ואנשים מאוד אוהבים את זה. אבל הוא אומר שצריך להיזהר שהשמחה לא תהפוך להיות קליפה גם. מה הכוונה? אדם יכול לחשוב שהנקודה העיקרית בעבודת השם זה נגיד הנגינה, שבן אדם מנגן ואז הוא אומר, הנה ככה אני עובד את השם בשמחה. הוא אומר, לא, נגינה זה לא המהות, נגינה זה אמצעי למשהו. ובסיפור הזה כאן הוא היה מבאר את העניין הזה. אני אקריא את זה מתוך השיחה. בספר מלכים מתוארת יציאה למלחמה של מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום כנגד מואב. בפסוקים מתואר שלאחר שבוע של הליכה במדבר, אין מים לכל המחנה הגדול שיצא ללחימה. מסקנתו של מלך ישראל, זה מופיע שם, ויאמר מלך ישראל, אהה, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. כנראה שנגזר עלינו למות. אנחנו נפסיד את המלחמה עם מואב. אם אין מים, כנראה שתהיה פה תבוסה גדולה. שואל יהושפט מלך יהודה את מלך ישראל, האין פה נביא לאדוני ונדרשה את אדוני מאותו? למה אתה אומר שנגזר עלינו למות? בוא נלך לנביא. יהושפט מבין שהפתרון לא יימצא בדרך הטבע, לכן הוא מציע לשאול את הנביא. מי זה הנביא? אלישע. מקור הידיעות של הנביא איננו בשר ודם, הנבואה באה מאת האלוקים מהאינסוף. על שאלתו של יהושפט עונה אחד העבדים. פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. אליהו הנביא? אז הנביא רואה את יהורם מלך ישראל, הנביא אלישע רואה את יהורם מלך ישראל, בנו של אחאב שחטא והחטיא את הרבים, ולכן הוא מגיב, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה עובד עבוד הזרה? לך אליהם שיעזרו לך. עונה לו מלך ישראל, אל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. אנחנו במלחמה, בוא תעזור, זה לא הזמן לחנך אותי. אומר הנביא, חי אדוני אשר עמדתי לפניו, כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. אני לא רוצה אפילו להסתכל עליך. בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? שהנביא מגיב מאוד בחריפות למלך הרשע הזה. ואז תראו מה קורה. מאוד מעניין. מיד אחר כך מופיע הפסוק, ועתה, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד אדוני. בסדר? מה אנחנו לומדים מפה? כל הפסוק הזה של הנגינה מופיע מתי? אחרי הכעס הגדול שהיה לנביא אלישע על יהורם, מלך ישראל. ואז אומר הרב אלישע, מה הכוונה במילה ועתה? אומרת הגמרא, פסחים סמכו ומודבט, ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס עם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ממשה, אם נביא ונבואתו מסתלקת ממנו מאלישע, כדכתיב לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. הוא כתיב, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. מאיפה יודעים שהנבואה מסתלקת כשאדם כועס? זה נלמד מהסיפור שלנו. אומר רשי על הגמרא שם, קחו לי מנגן, להעביר כעסו שכעס על יורם. מה אנחנו לומדים אבל מכאן? איך זה מתחבר לדברים שלמדנו מפני כן? למה? הנביא לא מתנבא. מה זו שמחה? איך הסברנו את השמחה? שמחה היא התפשטות הנשמה. הנשמה מתפשטת. מה זה כעס? כעס זה שבן אדם מבטא את מורת הרוח שלו. ואז יכול להיות שהוא צודק, ואף על פי כן, השכינה תסתלק ממנו. גם אם אתה צודק, תדע לך ששכינה לא יכולה לשרות עליך. מדהים. בדיוק. במילים אחרות, אם האדם לא צינור לאלוהים. אני ממשיך את הדברים של הרב. אתה מעלה בדעתך שהניגון הוא זה שמביא את הנבואה? האם נבואה זה משחק פסיכולוגי? תפקיד הניגון הוא בסך הכל ליישב את הכעס, ואז יש פניות בנפש לקבל את הנבואה, לקליטת דבר השם. יש הבדל בין נביא לבין שאר המקצועות האנושיים. תפקיד הנביא הוא להביא את דבר השם בלי שום ערבוב ונגיעה אישית, אפילו אם זה נובע מחשבון רוחני. זאת אומרת, הרב מסביר ששמחה זה תנאי לנבואה. למה? כי כשאדם שמח הוא כלי נקי לדבר השם. זו שמחה אמיתית, שמחה של מצווה. חז"ל מלמדים אותנו שהנבואה מסתלקת גם במצבים בהם הכעס של הנביאים נובע ממפגש עם חוסר אמת וצדק. ככל שהאדם אמיתי יותר בחוכמתו ובנבואתו, כך עליו להקפיד שהצד האישי שלו לא יתפוס מקום. אדם שכועס אינו יכול להיות כלי להופעת החוכמה, וכל שכן שאינו יכול להיות כלי להופעת הנבואה. כששואלים את הנביא האם לצאת למלחמה עם מואב, צריך שהנביא יהיה כלי נקי להופעת דבר השם. הנביא מבקש, ועתה קחו לי מנגן, כי הוא צריך לשכך את הכעס. אסור להתבלבל, הניגון הוא לא הסיבה להופעת דבר השם. אין לו תפקיד עצמי בתהליך, הניגון הוא אך ורק כלי לסילוק מרה שחורה וליישוב הדעת. לאחר שהנביא זיקח את עצמו, הוא חוזר להיות מוכשר על מנת לקלוט את המענה האלוקי. מה שנקרא, תם ולא נשלם. נגענו פה בסוגיית השמחה במעט, אבל מה שאנחנו כן רואים, וזו נקודה נפלאה שהרמב״ם, בזה אנחנו נסיים, הרמב״ם אומר במורה הנבוכים, מה הסיבה שהסתלקה הנבואה מעם ישראל כשהם היו בגלות? למה? כי בחוץ לארץ אין שמחה, אז לא יכולה להיות נבואה. כך הרמב״ם אומר במורה הנבוכים. מדהים. ולכן כשאנחנו חוזרים לארץ, מה צריכה לחזור? הנבואה. למה? כי לאט לאט אין לנו מיצרים. כשיש פחות מיצרים, יש פנאי. כשיש פנאי, האדם נהיה צינור נקי לקלוט את דבר השם. שנזכה לשמחה אמיתית, שמחת הלב, ונודה להשם על זה שביום הזה, שכל כך הרבה מרצחים ורשעים נפגעו, אז נהיה יותר הכשרה לעם ישראל לקלוט את הנבואה.